אריאל, הרדיו של ישראל. יוצאים לבלות? אם שותים, חושבים חיים, ולא נוהגים.
חושבים חיים.
משרד התחבורה והרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. rsa.gov.il
יפו סיפור האל, הכי יפו שיש. 5-2-2-6-6-6.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מרגישים שהאדמה רועדת מתחת לרגליכם? כנראה זו רעידת אדמה. רעידות אדמה עלולות להתרחש באזורנו, לכן חשוב להיות ערוכים ולפעול לפי ההנחיות הבאות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לצאת לשטח פתוח. אם אינכם יכולים לצאת החוצה, היכנסו לממד או צאו לחדר המדרגות. אם אתם באזור הים, התרחקו מהחוף מחשש לצונמי. למידע נוסף, היכנסו לאתר פיקוד העורף orf.org.il או התקשרו ל-104, מרכז מידע טלפוני בשפות שונות. מגישים המשרד להגנת העורף ופיקוד העורף.
של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, יום חמישי, מה תאריך היום? 20? 7 לאפריל. צהריים טובים, ארז, מה עניינים?
אהלן.
ארז שיר, מה קורה?
מצוין, נעים תמיד להתארך אצלכם כל פעם ומחדש.
כן, אני חושב שפעם אחרונה שתהיית, שערכנו אותך כאן בזום לדעתי פעם אחרונה.
כן.
וזה היה ממש, ממש, ממש בתחילת הקורונה, בסוף הגל הראשון של הקורונה.
נכון.
אני תוך כדי מתפקד ומעלה את ריקו על הקו, שנייה. אז מילה וחצי, מי זה ארז שיר?
נעים להכיר, ארז שיר עוסק בתיווך נדלן מזה כ-12 שנים, הייטקיסט לשעבר שעשה הסבה לעולם הנדלן ובאהבה גדולה. אני מנהל משרד בוטיק לתיווך נדלן באזור השרון, רעננה, כפר סבא, הוד השרון.
ואנחנו מתחילים עם ריקו, שכבר עלה על הקו. ריקו, אתה איתנו, נכון?
אני פה.
אז אתה מכיר את ארז שיר, אני חושב.
הנה, סוף סוף ניפגש פיזית.
לא, זה לא פיזית, זה עדיין, עדיין פה. מה קורה, ריקו?
וירטואלית, אנחנו תכף נהיה בכלל במטה של פייסבוק, אנחנו עוד כנראה שנה, שנתיים, שלוש, יושבים בבית, משמינים ונפגשים במטה.
אני עוד זוכר את הארוחה שהבטחת לי שנשב לצהריים, זה רשום לי.
וואי וואי וואי.
אני אגיד לך, תגיד תודה שדרור לא הבטיח לך ארוחה, כי זה באמת לא יקרה.
אוקיי.
אצל ריקו אולי זה יקרה ואתה תשלם, אבל...
גם משהו.
לא, זה אחלה, זה לא
יפה. לא, זה בהומור.
אבל כן, אתה חכם גדול גם שדרור לא לידך,
שיהיה גם שהוא פה אני אגיד לו את זה.
הבנתי. טוב, דרור, אנחנו אוהבים אותך, הוא בטוח מאזין לנו. אוהבים אותך מאוד. מה העניינים?
בסדר, נו, מה קורה, מה קורה בנדלן בשבוע האחרון?
מה קורה בנדלן? לדעתי, השיפוץ שהתחיל בבלפור בירושלים עומד להסתיים או להתחיל מחדש. זה בעולם השיפוצים. אבל אנחנו עוסקים בפוליטיקה. הבשורה המדהימה, באמת, אין מילים כמה היא טובה לכולנו. מעריכים את התאמה, בוא נקרות שנייה בסוגריים, הרי היה ברור לכולנו שזה לא יסתיים באוקטובר 2022, אבל קיבלנו חותמת, הוא ערך כרגע בעוד שנה, אבל זה יותר מזה, זה מה שיופקד עד מאי 2023, בעצם יוכל להמשיך אחר כך עוד 5 שנים. כלומר, עכשיו מתחילים עוד פעם איזשהו מירוץ של שנה וחודשיים כדי להפקיד, כדי להעביר וכדי לעשות, אבל זה באמת יפה, אני מאמין שזה עוד יימשך, וכל ההתחדשות, ההתחדשות האורבנית הזאת, שהמדינה שלנו צמאה לה, השטחים במרכזי ערים, הבניינים שהולכים ליפול, ורקובים מבפנים, ייפלו עוד מעט מהסיבה הטובה, לא מהסיבה של הרעידות אדמה, אלא מהסיבה של התחדשות, באמת, זה פשוט בשורה משמחת כל כך, ובאמת, ללא מילים, ללא מילים.
נו, נקווה של באמת, זה גם... טוב, נו, קורה משהו, קורה משהו, יהיה נדלן. עכשיו, אתה יודע, רעננה, אני לא יודע מתי נסעת פעם אחרונה ברעננה. פעם עבדת ברעננה, אני חושב, נכון?
נכון, בשדרות ירושלים.
אבל ברעננה, רחובות שלמים נהיו רחובות תמה, משהו מטורף.
הולכת להיות שכונה חדשה.
עוד שכונה חדשה. יודעים,
שכונה חדשה, כן, של 1,500 יחידות דיור.
שמה, אני לפני... אני רענני, לא יכול להגיד בדם, במקור, אבל אני גדלתי בערך את כל שנותיי, שנות הטיפש 10 שלי, מגיל 11 עד גיל 22 ברעננה, ואני לפני חודשיים, שלושה, לא זוכר, חצי שנה אולי, נסעתי באזור תעשייה ברעננה, ריקו, פתחו שם משהו פסיכי. תיסע לרעננה לראות מה קורה. פסיכי.
התפתחה, עיר התפתחה בצורה מדהימה. נווה זמר, זה כבר נהייתה שכונה ישנה לדעתי.
נווה זמר, אנחנו תכף נספר מה קורה עם המחירים בנווה זמר, נהיו ברמות פסיכיות, אבל אני פה היום כדי לספר דווקא על שכונה חדשה שברעננה עושים תהליכים, נכון?
רגע, אבל לפני שאתה מספר,
רגע, אבל רציתי, זהו, בוא נדבר עוד שנייה בעניין התאמה. מה ש... ומעניין אותי באמת רעננה הערב, הרי ברעננה בעיקר יש, אין את הפינוי בינוי המסיבי, יש בנייני תמ"א 38-1 שכבר לא רואים אותם, אבל מתחילים, מראה שאתה בנייני תמ"א 38-2. בוא נסביר למאזינים, אנחנו מדברים על בניינים שהם stand alone, לא מה שרואים בבת ים,
לא מתחמים, לא מתחמים,
מורידים מתחמים, בדיוק, מתחמי פינוי בינוי. אין את זה, זה יותר נקודתי.
מעט מאוד, כן.
ורעננה עיר כבר עתיקה, בת כמה היא? אני חושב שהיא חגגה
100 שמונה. 100 שנים חוגגת השנה, מי יודע, רעננה בחגיגות המאה שלה.
עד 120.
וואו, אז, זה באמת זה לא מובן, כבר זה עיר בין הזקנות שיש במדינת ישראל, וצריך לחדש אותה כמתחמים. והמדיניות שם באמת קצת לא מובנת. יפה שעושים, בין הערים הראשונות שהתחילו את נושא התאמה. אבל חבל שלא עושים את זה כמתחמים חדשים, אולי קצת לעשות סביב העיר, כלומר בשכונות היותר שמקיפות את העיר עצמה, אולי שם אפשר, החלק הישן כמובן,
אין הרבה,
לעשות שם יותר מגדלים, כי אין מגדלים ברעננה, יש לא, רק בצומת.
זה כן, רעננה,
זה ספורדי
שבדל,
מאוד הנושא הזה של פינוי בינוי.
היא הייתה למעשה רחוב, אחוז הזה היה הרחוב הראשי, ושם היו הבתים. אני חושב שבסביבות שנות ה-70 היא התחילה להתפתח למה שאנחנו מכירים אותה היום יותר. ומרבית הבניינים ברעננה הם בניינים משנות ה-70 פלוס, נכון. שיש להם 4-5 קומות.
נכון מאוד.
זה לא כמו שאנחנו מכירים נניח מ...
זה לא הרבה מתחמי רכבות שאנחנו מכירים. בדיוק. אז אני חייב באמת להגיד באותה נשימה שאמרת, למה אין הרבה מתחמים כאלה, זה בדיוק מהסיבה שאופר אומר, העננה התפתחה, הגידול המועט שלה היה, החל מסוף
70-80.
שנות ה-60, 70, 80, שזה התקופה הפחות של הבנייני רכבת, יש פרויקטים ספורדיים, וגם הם עכשיו קורמים אור וגידים, באזור קריית שרת, מתחם גאולה עכשיו אושר ויוצא לפועל, רותם שני במרכז רעננה, בברנדס, גם כן עכשיו כבר לקראת מסירות של בניינים, אבל אני מסכים איתך לגמרי שאין הרבה הרבה פרויקטים כאלה לעומת ערים אחרות כמו בת ים.
אבל עדיין, עיר כמו רעננה, צריכה כאלה פרויקטים וצריכים לבוא ולהגיד, אי אפשר לעשות שם מתחמים וצריכים להסתכל על הדברים בצורה קצת שונה.
כן, אני מסכים עם זה לגמרי, זה די מתבקש, והעיר עוד לא עלתה ממש לגובה, זה גם יכולה לעלות לגובה. זה עיר שיש בה ביקוש מטורף, וההצעה שם הוא מאוד מוגבל, שזה עושה הרבה עבודה לארז. עבודה טובה, ארז מרים את היד ואז הוא מוכר דירה,
זה...
אבל כן, צריך לשנות את הדברים האלה קצת.
זה מסכים איתך, אבל יש גם מדיניות רבת שנים שרעננה תהיה סו קולד אופי כפרי, שהבניינים גם לדוגמה בנווה זמר, הטאבה שם לא מאפשרת מעל קומה שביעית, זה לא המגדלי 20 קומות שיש לדוגמה בשכונות החדשות בעוד השרון ב-1200 וכדומה. אז רעננה ניסתה ועדיין לדעתי מנסה לשמור על הצביון החסיק.
אני חושב שגם הביקוש הטוב של רעננה והמחירים שלה בגלל שהיא לא שכונת מגדלים.
נכון מאוד. והיא תמיד משאירה מקום לשטחים ירוקים, לשבילים, לשבילי אופניים.
כן, עיר מאוד מאוד ירוקה. הירוק שם קרוב לליבי, דוד שלי היה שם הרבה מאוד שנים, משהו כמו 30 שנה, ראש ענף גנים. אז אני יודע שהוא עשה שם עבודה יפה וירוקה. וירוקה.
כן, כן.
יפה.
טוב, ריקולה, אנחנו שבוע הבא אנחנו לא נהיה כאן בתוכנית, אז נאחל לך כבר חג שמח.
חג שמח. ושיהיה חג אביב שמח של הרבה התחדשות, כמו שהתחילה השבוע עם הבשורה הנפלאה שהייתה ביום שלישי לפני יומיים ממתי הדיור.
ריקו, אני מסייג אותך, יש עוד בשורה שנחתה עלינו אתמול על אולי הפלת הממשלה.
כן, אבל אנחנו לא מדברים על זה כרגע.
אנחנו מדברים רק על פונקציות חזקות שיכולות להחזיק 50 שנה ומעלה. ים של בניינים. הלוואי וזה היה גם בפוליטיקה, וכן, אני אישית, אני התחלתי את הבוקר עצוב אתמול, אני מקווה שזה לא תחילת הסוף, אלא רק התחלה של האמצע. יהיה בסדר.
תמיד לשמור על אופטימיות.
נכון.
זה נכון. חברים, אז שיהיה חג אביב שמח, וכרגיל, מה עושים בפסח מתחדשים, רוצו טוסו לקנות דירות, המחירים רק ממשיכים ולעלות.
תודה ריקו, תודה על ההשקעה שלך בפינה שלנו מדי שבוע. חג שמח.
ביי ביי.
תודה רבה.
חג שמח, ביי ביי.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, כאן באולפן, אופר לוין, מערכת ארז שיר, מעניינים.
בסדר גמור.
אז קצת דיברנו, התחלנו ככה בשיחה עם ריקו קצת על רעננה, אבל ארז שהגיע בכלל מתחום ההייטק.
נכון, עבדתי פה קרוב, בבניין ממול.
באורנג', נכון עבדת?
באורנג', עבדתי הרבה שנים באריקסון ישראל, הייתי מנהל פרויקטים, ואני מכיר את האזור הזה טוב, שהוא אגב השתנה מאוד.
כן, וזה בין המתווכים שעשו את השינוי של הקריירה השנייה, ממש 180 מעלות, להלביש את החליפה ולבוא למקום עבודה לא יודע, משמונה, תשע עד תשע בערך.
אין לנו שעות, למתווכים אין שעות.
לא, אני מדבר על בתור הייטקיסט שעבדת, בתור הייטקיסט, וסוג של, תמיד אני אומר, יש בזה כלוב זהב.
נכון.
מאוד נחמד שאתה יודע שיש לך חופשים, ואתה יודע, עכשיו בכלל כל הייטקיסטים עם כל הקורונה, עכשיו הם גילו שהם יכולים לעבוד גם מהבית חלקם הגדול, וזה פתאום יש להם זמן יותר, זה לא כמו פעם שהם...
הם מחפשים בה, כשהם קונים דירות, בוא נגלה לך טיפ, עוד חדר בתור חדר עבודה, אז גדיל להם גם את המגורים בגלל זה.
כן, אבל לאט לאט דרך אגב, אני יודע שמקומות עבודה גדולים, מייקרוסופט, אמדוקס, כאלה דברים, התחילו להחזיר את האנשים
תחזרו כבר לעבוד, תחזרו למתחמים.
ולא ב-100%, חלקי, הם מאפשרים
כן,
מעבודה מהבית.
לפחות יום אחד מהבית.
בצורה היברידית כזו, כן.
כן, כן, עדיין בשביל לשמור מסגרת. אבל באמת אנחנו, אתה יודע, מה שאותי מאוד מאוד מעניין, רעננה תמיד הייתה יקרה. בואו נקרא לילד בשמו.
היא הייתה תמיד יקרה.
מבין הרי השרון, מבין הרי השרון.
אני חייב להגיד שכאחד שמסתכל באופן שחוצה, נקרא לזה ככה, את הרי השרון, אני חושב שערים שכנות עשו עלייה שאפילו עברה את רעננה במקומות ובשכונות מסוימות.
יכול להיות, אבל אתה יודע...
מאוד השרון לדוגמה.
עוד השרון יש שכונות יותר קרות מרעננה?
כן, כן, תתפלא, כן, לגמרי.
איפה? איזה שכונות?
1200 לדוגמה, אזור המערבי של עוד השרון, כן. כפר סבא הירוקה, עלתה מאוד.
אבל עדיין יש, רעננה יש לה... יש לה משהו זוהר, נכון? זה כמו השלט הזה של לוס אנג'לס שהוא זוהר, אבל אתה מסתכל למטה, הכל...
יש לה אופי מיוחד, יש לה אופי של אוכלוסייה שמשלבת אוכלוסייה מסורתית / דתית עם אוכלוסייה עירונית. קמה לה שכונה חדשה של נווה זמר, שזו שכונה מאוד מאוד קהילתית, שממשיכה את הקהילתיות של לב הפארק לדוגמה. שהיא גם שכונה מאוד קהילתית.
נעשה המון שנים לא קמה שום שכונות ברעננה, לב הפארק הייתה הראשונה, אם אני לא טועה, שהיא התעוררה. היה גם את האזור שם איפה שהאוניברסיטה הפתוחה, אני מדבר הישנה שם בדרך ירושלים.
זה נקרא מזרח העיר, יותר מזרח העיר, אזור האוניברסיטה הפתוחה, זה אזור שהאוכלוסייה הדתית מאוד מתחברת אליו. מי שרוצה להיות שכן של בנט מוזמן לגור שם, שגם שם עשו שיפוצים, שריק וזכיר. כן, זה האזורים, ויש באמת שילוב יפה בין כלל האוכלוסיות. היא גם עיר, אני חושב שקולטת עלייה, יש המון עלייה מברזיל, עלייה ממקסיקו, נוצרו קהילות, יש להם את הבתי כנסת המיוחדים שלהם. עיר מאוד מאוד קהילתית, שהרבה אנשים מתחברים לקהילתיות הזו.
אבל רעננה יש לה, ממרכז העיר, מה שציינו קודם, אחוזה וכל השלוחות שלה, יש לה הגירה שלילית לכיוון השכונות החדשות.
נכון.
ומי שנכנס לשכונות, זה על באמת אותם עולים חדשים, ואותם אוכלוסייה שאתה ציינת קודם, נכון? כי בשכונות נכון. החדשות, שאני אקח את נווה זמר וכל המסביב, זה אותם הייטקיסטים / החבר'ה
נכון,
הצעירים.
חבר'ה צעירים, נכון, זה נכון. בגלל זה מה שריקו הזכיר, באמת חסר, יש מגבלה ש... אין, זאת אומרת, ההתחדשות העירונית היא מוגבלת, ולכן אין הרבה אלטרנטיבות באמת לדירות חדשות במרכז העיר. ויש אנשים שחלקם, אתה אומר להם, נווה זמר זה כאילו מפריפריה. אז כל מה שצפונית לויצמן מבחינתם לא מעניין. מצד אחד, מצד שני, אין להם הרבה אלטרנטיבות. האופציות זה תמ"א 38-1, שזה התוספות.
אבל גם נווה זמר, זה מחירים...
וואו,
דבר איתי ארבעה חדרים אם יש שם, בערך ככה, לא...
אני כל פעם מופתע, וזה מדהים, זה פשוט מדהים. אנחנו העברנו עסקאות של דירות ארבעה חדרים מהחודש האחרון שחצו את ה-3,400,000.
3,400,000
ארבעה חדרים. ורק להבין, זה דירות שעשו קפיצה של בשנה במעל מיליון שקלים. זה משהו מטורף.
עכשיו אתה לוקח את אותה דירה, פחות או יותר.
וזה דירות קטנות, זה דירות של 88-92 מטר, עם מרפסות, נכון, יש את כל הפסיליטיז של דירה חדשה.
יתרון ענק, זה שלא, זה בניינים כמו שאמרנו מקודם, 6-7 קומות.
נכון מאוד.
וזה בנייה, אם אני לוקח את השכונה הירוקה בכפר סבא, שקצת יותר צפופה לדעתי.
נכון.
היא בנייה הרבה יותר נעימה ברעננה.
נכון, הבנייה היא נעימה. רעננה, אני חושב, מתפתחת יפה בהיבט, תכף ניגע בזה, בשכונה החדשה שהולכת לקום, אבל המון פעמים בתהליכים, קודם בונים ואז מפתחים את הסביבה. ברעננה זה הפוך. אז קודם בנו את התשתית, את התשתיות, את הבתי ספר, את הגני ילדים, את השבילים, ובאמת זה מה שיפה. ותוך כדי בונים את הבניינים, ויש המון מקומות ששם זה ההפך. לדוגמה, בעוד השרון, קודם בנו את המגדלים האלה, ועכשיו רק מסיימים את השלמת התשתיות, שזה קצת חיסרון.
כן. כי אני, אתה יודע, אתה אומר, אני עדיין בשוק מה3.5 מיליון שקלים האלה, 3-4, אני אומר, אתה לוקח את אותה דירה פחות או יותר, ונוסע איתה 20 קילומטר צפונה, 12 קילומטר צפונה, על כיוון נתניה, קריית השרון, מדבר קריית השרון, השכונה הכי טובה בנתניה. שם כזאת דירה, אתה מדבר איתי 2.5, 4 חדרים, 5 חדרים נושקת ל-3 מיליון שקל. נכון. וזו שכונה לא פחות שכונתית.
אני יודע, אני יודע. זה באמת, זה באמת מחירים משוגעים.
ומי האוכלוסייה שנכנסת לאזורים? אותם הייטקיסטים, כמו שדיברנו?
אותם הייטקיסטים, חבר'ה צעירים. גם להם, אגב, יש בעיה, כי אם המשפחה הגדלה ונולד ילד שלישי, הם רוצים להשתדרג לדירת 5 חדרים בשכונה.
זה שכונות שלא יוצאים מהם.
גם משתדלים לא לצאת.
אתה יוצא מהם רק לרילוקיישן.
כן. זה נכון. אז אם משפחה כזו שנגיד גר היום בדירת 4 חדרים, שהציינו את המחיר סביב ה-3,400,000, רוצה להשתדרג לדירת 5 חדרים, עוד חדר, לדירה רגילה, היא צריכה להוסיף, היא צריכה סכום תקציב של מעל 4.2 מיליון.
חמישה חדרים.
זה, כן, וזה גם בעיה.
זה חמישה חדרים לא גדולה, כמו שאני מכיר, חמישה חדרים משנות ה-80, נגדיר את זה, שזה 125 מטר, זה חמישה חדרים, זה 100 מטר בערך, נכון?
לא, קצת יותר.
אבל זה 100 והביסלה, אבל זה לא...
הביסלה, כן, זה עם הביסלה.
105, לא...
החדרים הם לא גדולים, זה דירות של 115, 120 מטר, בלי המרפסת, אבל עדיין זה לא חדרים גדולים. ומה שאני בא להגיד, זה שמשפחה שרוצה באמת את השדרוג הזה, ההיצע של הדירות הוא פשוט מינימלי עד כדי נדיר, עד כדי אין בכלל.
כמה זמן דירה ברעננה יושבת על המדף?
דירות בשכונות החדשות יכולות לשבת על המדף פחות משבוע. ממש ככה.
וואו.
ואם תרצו, אז נציין איך הדרך הנכונה לשים יד על דירות מהסוג הזה.
כן, אני אומר, כי אתה מדבר על דירות שיושבות פחות משבוע. אם אני קמתי היום... סיימתי את חול המועד פסח, ואמרתי, אני, הדירה קטנה עליי, יש 3 ילדים, ועוד כלב, יש 4 חתולים, נניח, ואנחנו רוצים, ברגע שאני רואה דירה, אתה אומר, הזמן החלטה שלי, הוא מאוד מאוד קצר, אני צריך...
מאוד קצר, מאוד מאוד. זה גם משליך על שוק הסחירויות, אתה ממש צריך לבוא כבר, לראות את הדירה עם פנקס צ'קים בכיס. זה נכון, זה נכון. ההיצע מאוד מוגבל, ואם עד היום תמיד אנחנו כמתווכים היינו ממליצים לעשות תהליך של קודם מכירת הדירה, כדי לראות איפה אנחנו עומדים בתקציב, והיום השוק הזה התהפך, זה שוק של מוכרים, זה שוק שאתה פחות או יותר יודע מה התקציב במכירה שלך, ומה התקציב בקנייה שאתה רוצה לעבור אליה, ואתה תופר את הפתרון בצורה הפוכה, אתה קודם מוצא לאן לעבור, ומנסה שזה יהיה back to back, לא תמיד זה מצליח.
אני רואה את זה, אתה יודע, בתחום שלי של משכנתאות, המון אנשים, אתה עושה להם את הלוואות גישור, כלומר, בונה להם את הלוחות תזרים, רכישה מול מכירה.
כן.
ממש, ממש מורכב הסיפור הזה.
ממש, ממש ככה. וכן, לא ציינו, בנייה פרטית אין בשכונות האלה, מי שרוצה להשתדרג לבית פרטי, זה גם אופציה שהולכת ומתרחקת.
זה לקחת בתי סבתא כאלה באזור לוינשטיין שם, לא קריאת גנים, אבל אתה יודע, רחוב השחר, נכון, בית השואבה.
הבתי סבתא האלה, עוד פעם, זה לא מתאים לכל אחד, לא ממליץ לכל אחד להיכנס לפרויקט בנייה, לקנות כאילו בית סבתא, ומתוך הנחה שהוא משאיר את הקיר הצמוד לשכן, והורס את הבית ובונה הכל מחדש, זה פרויקט, זה לא מתאים לכולם. ובעיקר זה דורש תכנון תקציבי מאוד נכון, שלא לכולם יש את היכולת. ואם אתה לוקח בית קיים, שאולי בית גדול על מגרש של 300 מטר, ורוצה לשפץ, שזה גם פרויקט בפני עצמו, אז עוד פעם אתה צריך תקציבים של מעל 6 מיליון לפני השיפוץ.
וואו.
אז גם העניין הזה של בתים פרטיים הופכים ל... מוצר מאוד מאוד נדיר. בכל, אגב, בכל אזור השרון. אני מדבר גם על כפר סבא. אני קיבלתי תמחורים לשכונת קפלן. בטח אתה מכיר.
בכפר סבא, כן. כן, לא יוסף טל, אתה יודע, תגיד לא. למישהו מקפלן, יוסף טל, תקבל כן, דקירה. כן, אז אבל... תגיד לו, אתה רואה יוסף טל?
כן.
לכאורה, לכאורה, אנשים טופים. אבל
שכונות קפלן, כן, בשכונת קפלן, חצאי דונם, בתי סבתא כאלה, מוצאים, מגרדים את החמישה מיליון.
וזה אתה... בית שאתה צריך עוד להשקיע בו
בערך... זה בית שאתה הורס אותו ובונה מחדש.
זה להשקיע עוד 2 מיליון שקל
לגמרי,
לפחות.
לגמרי, מתחיל, מתחיל מי. כן, לדעתי אנחנו הולכים לגדל פה את הדור של הילדים שלנו, שהיכולות שלהם לקנות דירה היו באמת קשות.
אבל אתה רואה, היכולות כבר מתחילות. אנחנו מסתכלים, אתה לוקח ילדים בני 27, הם לא, נכון, זה לא הגילאים של הילדים, אבל זה דור אחד מתחתנו פחות או יותר, נכון? כמה אתה ערס, סליחה על השאלה.
אני חגגתי 53 לא מזמן.
53, אבל זה דור אחד מתחתיך. נכון. שהוא כבר קונה כאלה דירות של 5 חדרים ב-4 מיליון שקלים.
כן, יש באמת את האוכלוסיות הסוציו-אקונומיות הגבוהות בשרון, אני מסכים איתך. זה כל מיני הייטקיסטים שיושבים על משכורות טובות.
הבעיה שלי דרך אגב עם כל הייטקיסטים שיושבים על משכורות טובות, אחד שהם מנפחים את השוק.
זה גם
נכון. והם גורמים להרבה עליות מחירים, ועוד פעם, אני אוהב אתכם ואתם בסדר, אבל אני אומר שאתם יושבים במסעדות ולא דופקים חשבון להרבה הרבה דברים, אז בעל המסעדה אין לו בעיה להרים מחירים גם. ואז מגיע מישהו שקצת פחות קשה לו, פתאום הוא רואה, סלט עם עגבניות ופטות, עולה פתאום 70 שקלים, מה שעלה פעם 55 שקלים, סתם דוגמה. ומצד שני, אחת הבעיות, וזה משהו שאותי מאוד מפחיד, אתה יודע, אני נפגש עם המון המון אנשים שלוקחים את 2.4 מיליון שקל משכנתה, יש לי עכשיו זוג, 2.4, והוא הייטקיסט, מרוויח יפה מאוד, היא מורה, בסדר, הכנסות שלה יציבות, סבירות, הכל טוב, אבל מה יקרה אם יהיה כאן בועת הייטק, כמו שהייתה כאן בתחילת שנות ה-2000, היה כאן שום בועת הייטק, שהרבה הייטקיסטים נאלצו למכור את הדירות שלהם, אתה זוכר?
כן, אני חושב, דווקא אני רואה את העולמות של אשתי, שהיא יועצת ארגונית ומתעסקת עם כל ההייטק, אז באמת חברות ההייטק, אני לא באנו לדבר פה על ההייטק, אבל אנחנו פותחים רגע סוגריים, אני לא רואה איך זה משתנה, זאת אומרת, יש ביקוש אדיר לעובדי ההייטק, והמשכורות הן באמת גבוהות, וכנראה ימשיכו לגדול, וחברות ההייטק מחזרות בטירוף אחרי עובדים כאלה, והם כרגע חיים את הטוב הזה, אם זה יימשך לעד, מי יודע, אני מניח ש... תמיד יהיו, אנחנו לא מדינה גדולה, אבל אני דווקא רוצה לדבר על ה... לא כל הקהל זה באמת עובדי הייטק שיש להם את היכולות, וזה מפתה. אז אתה רואה איזה אווירה, סביבת עבודה מסביבך, שכולם לאותים אחרי רכישות מטורפות, שאולי באמת מעלות את המחירים, אבל לא לכולם יש את היכולת הזו היום. וזה מצער, ואני כן מסתכל על הדור של הילדים שלנו, שאולי יפנים שלקנות דירה לא תהיה אופציה, אלא האופציה היחידה תהיה להמשיך לגור בסחירות. זה משהו שלדעתי מתחיל להתקבע, ואנחנו לא רחוקים מהיום הזה.
סקל, זה או מצד אחד, אבל אתה יודע, אתה מסתכל על חבר'ה ותקח סחירות ברעננה של דירת 4-5 חדרים, מה הסחירות שם? 6,000-7,000?
מגיע ל-6,000 ובשכונות החדשות, כמו נווה זמר, זה יכול להגיע גם ל-8,000 שקלים לדירת 4 חדרים.
8,000 שקלים דירת 4 חדרים, ובא הזוג ואומר, רגע, ב-8,000 שקלים אני כבר לוקח הלוואת משכנתה של 1,900,000, 2,000,000, 1,600,000. אז המרחק בינו לבין דירה... ואנחנו יודעים, במשכנתא אתה מכשיר את רובית, חלק גדול מהכסף נשאר אצלך בכיס.
כן.
ולעומת שכירות, ש-100% אתה נותן למישהו אחר.
נכון.
הבעיה פתאום זה כל הנושא של ההון העצמי.
נכון.
ושם אנחנו מזהים, החבר'ה האלה מגיעים עם ההון העצמי הזה, איך...
הם מגיעים עם ההון העצמי, אחרת לא היו... מאפשרים להם את האישור העקרוני, הבנקים כן מאפשרים, הבנקים, כנראה עוד פעם, זו אוכלוסייה ברמה מאוד גבוהה, שהיא פשוט יכולה.
או שהבנקים, אתה יודע, הבנקים צריכים למכור.
כן, הם מרוויחים מזה, הם מתפרנסים יפה. אנחנו לא נתקלים בכאלה יותר מדי מקרים שלקחו להם את הדירה או את הבית.
אין כאלה, לשמחתי הרבה במדינת ישראל, אתה יודע, ברגע שאתה מגיע למצב שאתה לא מסוגל לשלם, אתה צריך, הבנק יפנה אותך רק אחרי 18 חודש שלא הגיע איתך להסדר.
נכון, גם הביטחונות שלך זה נכס שהוא תמיד שכיר, כאילו תמיד אפשר יהיה לממש אותו.
כן, אז מקסימום אתה מוכר אותו וסוגר את החוב שלך בבנק ויורד לנכס יותר קטן.
לגמרי, לגמרי, אבל כן, נכון מאוד, נכון מאוד. אז אני דווקא לא מאשים את החבר'ה האלה של ההייטק, אני חושב שכל השוק הזה זה שוק של ביקושים שהולכים ורק גדלים מיום ליום, וההיצעים מתמעטים. ולא צריך להאשים את מי שיש לו את היכולת לשלם. הוא פשוט משלם כי הוא יכול.
עצה וביקוש, לא יעזור.
כן.
כמה דקות של שיר ונחזור לכם.
יפו סיפור האל, הכי יפו שיש. התחתנה והיא מאושרת, למרות שבעלה היה מנשת וחרת. כל הזמן מצוברח קבוע, והוא אפילו לא אומר מדוע. שלוש שנים שהיא מקבלת מגבר זר תחת דלת, מכתבי שירה אליה הם מאירים את אלוניה. מי זה כותב לך ילדונת גלים מי שולח? זר פרחים סגור כשהאביב פורח, בתשיעי בכל נובמבר, בלי ברכה בלי שם או רמז, שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט. לילות שלמים שהיא לא נרדמת, עליו בהקיץ היא חולמת, ובטח גבר עם לב רומנטי, נשמה טובה וחיוך סימפטי. שלוש שנים הוא סובל בשקט, כן לפעמים היא כמעט צועקת, ומה אם בעלה יודע, היא מסתירה את מכתביה. מי זה כותב לך ילדונת גלים מי שולח? זה פרחים סגור כשהאביב פורח, מבת שהיא בכל נובמבר, מברכה בלי שם או רמז, שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט.
Ta-da-da. לרדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן אופר לוין, ארז שיר, צהריים טובים.
צהריים נעימים. נעימים. זה כיף פה באולפן שלכם.
באולפן הממוזק, בואו נע, לפני שבועיים היינו כאן קר, אמים, והשבוע פשוט, העולם הזה השתגע.
עכשיו נעים, עכשיו נעים.
העולם הזה השתגע, השתגע. תגיד לי, ארז, אמרת שדירות נחטפות כעבור שבוע. שהחיי מדף שלהם שבוע, כלומר אני, יש לי נניח דירה, שם שלט למכירה, תוך שבוע אני צריך להוריד את השלט.
אני מסייג את המקרים של מישהו שרוצה לשחרר איזה בלון ניסוי על הדירה שלו ומנסה לצאת.
לא, אני רוצה למכור את הדירה שלי בשכונת הדרים בכפר סבא לצורך העניין. כנראה שאם אני אשים שלט ומחיר ריאלי, היא תחטף מאוד מהר לפי מה שאתה אומר.
זה נכון, אבל אתה צריך לחשוב על מכלול הדברים. אם אתה משקיע...
איך אני יודע מה זה מחיר ריאלי, דרך אגב?
זה גם שאלה טובה. מחיר ריאלי זה התייעצות עם איש מקצוע, עם מתווך טוב, שיבוא ויעזור לך לתמחר את המחיר, למרות שגם בתקופה כזו יש לפעמים עליות משבוע לשבוע.
עליות אלה גם נוצרות הרבה פעמים בגלל נושא של היצע וביקוש. כי יכול להיות שנניח הדירה שלי ששווה, סתם דוגמה, שנבוא אולי עכשיו ממס הכנסה, אתה יודע, הצהרת הון, לצורך העניין שווה 3 מיליון שקלים, ויבוא מישהו שיהיה חם על הדירה הזאת, ויהיה מוכן לשים 3.50 נניח.
אני רוצה להגיד לך משהו. התחלתי להגיד ש... אוקיי. יבוא מישהו גם ייתן לך את ה-300, אבל עוד פעם, מה הצרכים שלך? אתה, זה דירת מגורים, יחידה שאתה רוצה לעבור ממנה, להשתדרג לדירה אחרת. אתה משקיע שזה דירה נוספת שלך, שאתה רוצה כרגע לממש. אז אם אתה משקיע, אין בעיה, תמכור לבד, תנסה, תראה, אם 3 אנשים מתדבקים, רבים ביניהם על המחיר, אז תדע שזה המחיר, ואולי תחכה עוד שבוע, שבועיים, ותנסה...
סיפרתי לך מקודם, לממש, בזמן ש... טוב, לא, אחרי זה אני אספר לך, זה לא לרדיו. כן, אבל...
אז עוד פעם, אז אתה צריך להסתכל על מה הצרכים. אם הצרכים שלך זה שינוי מגורים, שדרוג מדירת 4 ל-5 חדרים, בשוק של היום, שזה שוק של מוכרים, ההמלצה שלי היא פשוט לעבוד עם איש מקצוע שידע גם למצוא לך, אתם זוכרים, אמרתי
רגע, לא, סליחה, אני אקשה על השאלה. אם אני יכול למכור את הנכס, אני מקשה בכוונה, אני יודע את התשובה.
אוקיי, אל תקשה, אני לא אפשר.
אני בכוונה, לא, אני רוצה להקשות עליך בשביל לקבל תשובה יותר מעמיקה, אבל אם אני היום יכול לשים שלט, להדפיס בקניון הדפוס שלט, ולרשום שם למכירה דירת 4 או 5 חדרים, עם הטלפון שלי לצורך העניין, ולשים איזושהי מודעה להשקיע בפייסבוק. אתה יודע מה? לא להשקיע מודעה, ולשים כמה 2.5 תמונות, בוואטסאפ השכונתי. יש הרי כל שכונה יש לה וואטסאפ.
לגמרי.
ואנחנו רואים את זה, אם מישהו מכיר דירה למכירה, אם מישהו, אנחנו פעם בשבועיים יש כזה. אני יכול הרי לבד למכור את הדירה, למה אני צריך עכשיו, במיוחד בתקופה כזאת, את כל מתווך שיתעסק לי, וסליחה על הביטוי במחילה, מתווכים יקרים, ויגזור לי...
גזור קופון.
יגזור קופון, לא, לא קופון. יעלה לי שכר, לא, זה לא קופון. יגבה מני שכר טרחה משמעותי, שזה בסדר, אם אני מסכים, על מחירה שאולי גם אני אכלתי לעשות אותה.
אני לא מסתיר שהתקופה היא באמת, כמו שאמרתי, תקופה של מוכרים, ושכל מה שאתה אומר הוא נכון. תכלס, אתה יכול, אתה אפילו לא צריך שלט, מספיק שתשים איזה מודעה ביד 2, והמחיר שאתה חושב הוא מחיר באמת שמשקף את מחיר הדירה. אתה גם יכול לחוות את זה פיזית 2-3 שבוע, ולראות לפי הטראפיק של האנשים שבאים לדירה, ואתה יכול לעשות את זה, אין שום בעיה. ובאמת אני כמתווך היום, הסחורה על המדפים שלי היא הולכת ומתמעטת. אני לא מסתיר את זה, זו תקופה שבדרך כלל היינו יושבים על יותר נכסים בטיפול, מה שנקרא בטיפול בילדי, והיום יש פחות נכסים, יש פחות סחורה. אבל כל מה שאתה אמרת הוא נכון, אבל אני רוצה לשאול שאלה אחרת, האם יצאת במחיר מסוים, ומי אמר שלא היית יכול אולי לקבל עוד 100 או 200 אלף שקל יותר, כי יצאת במחיר שמה לעשות, יכול להיות שמתווך טוב שבא וממצא את המחירה בתהליך שיווקי נכון, כן יביא לך, אתה לא יודע, אתה ניסית את מזלך לנסות למחור במחיר שאתה חושב שהוא המחיר, ויכול להיות שמתווך היה מוכר לך את הדירה בעוד 100-200 אלף שקל יותר, ואני לא מגזים, כי היום לפעמים אנחנו נתקלים בסיטואציות ש... לא נעים לי להגיד, כאילו אין מחיר לדירה, כן? אין מחיר לארבע קירות.
אבל אתה יודע, אני חושב דרך אגב, אתה יודע מה, אם אני, המתווך לא רק נותן לי, אולי יכול למקסם לי את העסקה ולהוביל אותי לקבל יותר כסף. הוא גם יכול להביא לי את העסקה מבחינת לוח תשלומים נכונה שמתאימה לי, ופינוי נכון.
נכון.
והרבה דברים מכלול, עזוב, התעסקות.
אני רוצה לתת את הדוגמה שלי הפרטית, בסדר? מי שבשוק כמו של היום, קל וחומר, שלא יפנים, שאני מדבר על כאלה שרוצים לעשות את השדרוג ברמת המגורים שלהם, פחות על משקיעים. מי שרוצה לעשות את השינוי ולעבור דירה, חייב, קל וחומר בשוק כמו של היום, חייב עזרה של איש מקצוע. כי עוד פעם, אני מחזיר אותך רגע לדירה שלך, אופר. אני חושב על מכלול הסיטואציה, ואני לא רק חושב על בכמה תמכור ב-X כסף יותר את הדירה שלך, אלא לאן תעבור, שזה המשמעות, לאן תעבור. ואיש מקצוע טוב רואה את מכלול הנתונים מולו, ורואה את המעבר שאליו אתה צופה לעבור, ורואה את המחירה שלך מול העיניים, ודואג לסנן לך את הקונים המתאימים, שבאמת מוסר המבנה התשלומים שלהם יאפשר לך את המעבר לנכס הבא. וכן, ההמלצה שלי היום זה תיקחו איש מקצוע טוב, שאם צריך גם מחבר אתכם ליועץ משכנתה, למעצבת, לאורך דין טוב, ויתפור לכם קצה לקצה את המעבר.
אנחנו רוצים מרתון מסוים, אנחנו משקיעים הרבה הרבה כסף, כי יש כאן, זה סוג של פאזל, זה סוג של גאנט תשלומים, גאנט זמנים יותר נכון. גאנט, כן, לוח זמנים, גאנט זמנים, שצריכים להבין מתי המסירה, והאם המסירה הזאת מתאימה לנו, ומה קורה, יש בלטעמים, וכל כאלה דברים צריכים לפתור אותם, וברגע שכל בעלי המקצוע יודעים להיות מנסוכרנים אחד עם השני, אני רואה את זה הרבה פעמים בשיחות, שאנחנו מעלים את העורך דין, את המתווך, אני... והלקוח בכלל הוא בצד, הוא צריך רק להגיד, כן, כן, נכון, אתם צודקים. והשיח בינינו, ובסוף, במטרה היא שהעסקה תצא, עזוב שהעסקה תצא, כולם רוצים שהעסקה תצא לפועל, אבל שהעסקה תצא לפועל לטובת הלקוח בצורה שתתאים לו, ושהוא לא ימצא את עצמו חודש ברחוב.
נכון.
כי מישהו פספס שם פער.
נכון. אגב, זו... אחת מהשנים, אני מעל עשור בתחום הזה של תיווך, זו אחת מהשנים שהמקרים שבאנו ומצאנו קונה לדירה ונתן את המקסימום, את הפול פרייס, סופר דופר במחיר, שאפילו יותר ממה שהבעלים ציפה לקבל. אבל עוד פעם זה מחזיר אותי לתמונה, אוקיי, הבעלים קיבל איקס כסף או אמור לקבל, הוא לא חתם, הוא פוצץ את המחירה כי הוא לא מצא משהו לקנייה. ובשנה האחרונה אנחנו, לצערי, במקרים האישיים שלי, אני נתקל בסיטואציות האלה יותר ויותר, ולכן אני חוזר ומדגיש את העניין של לעזר באנשי מקצוע. גם אצלי העמלת תיווך למתווך שקניתי ממנו את הבית על סך 2% פלוס מע"מ ממוסגרת במשרד, למי שלא מאמין. וגם בדירה האישית שלי שמכרתי, נתתי למתווך, והוצאתי את עצמי כמה שאני למוד שנות ניסיון במסעים ומתנים, הוצאתי את עצמי מהמשוואה ונתתי לאנשי מקצוע.
אני חושב שזה נכון. אל תעסק עם נכס שיש לך סנטימנטים אליו.
מעורב בו אמוציונלית גם, כן.
כן, אני לא...
אז מתווך טוב באמת רואה את כל התמונה, רואה את הקונים, רואה את הלוח תשלומים. יש, אני בא מפה, אני תכף יש לי עוד איזה פחות משעה פגישה, עם איזה זוג שקיבל הזדמנות בנווה זמר להשתדרג מדירת 4 חדרים לדירת קבלן 6 חדרים, והוא קיבל, בגלל שזו דירה למסירה, מה שנקרא חדשה מהניילונים, מחיר ממש אטרקטיבי ביחס למחיר השוק על הדירה שאמור לקנות. אבל כל דבר תלוי בדבר. אם הקבלן הבטיח לו מחיר ממש טוב על הדירה, המשפחה אמורה לעבור, אבל אם זה לא יסתדר לו, אז הוא גם לא יוציא את הדירה שלו למחירה, ואנחנו לצערי נתקלים בסיטואציות האלה יותר ויותר בשוק של היום. זה המצב.
אתה יודע, יש בכלל בסיטואציות כאלה של דירה מקבלן, יש לך מסירה של שנתיים, אתה עוד לא מוכן.
לא, אני מדבר על דירה מקבלן אחרי טופס 4 כבר.
כלומר כבר...
לא לנייר, כן, דירה מוכנה, מהניילונים.
כלומר, הוא צריך כבר להביא לקבלן כמעט את מרבית הכסף.
הקבלן נתן לו חודש, כנגד החודש הזו, חודש כניסה, ובחודש הזה הוא צריך להשלים את הרכישה, והוא נתן לו הנחה של קרוב 300 אלף שקל. וזה וואו, וזה העבודה בדיוק שעכשיו המתווכים וכל אנשי המקצוע הופכים מעולמות שזה יקרה. ואנחנו...
שלח אותו אליי, בשביל שאני אראה איך מגייסים את הדלתה שחסרה, אפילו אם זה עניין של ולהריץ את זה בחודש, אבל, פסח בא.
זהו.
וגם הבנקים, וגם
תגיד, ה... אל תגיד לי את זה, אל תגיד לי את זה.
לא, הם עובדים, אבל הקצב עבודה הוא שונה, לא יעזור. גם הקצב עבודה של הלקוחות וגם של הקבלן שצריך לחתום על מספר מסמכים הוא שונה.
נכון.
והעורך דין שצריך לעמת שם.
נכון.
אז כן.
העורך דין עכשיו יוצא לחופשת פסח, לך תדבר איתו.
בסדר, אבל אני חושב שהקבלן צריך לקחת את זה בחשבון. למרות שאתה יודע מה, גם הקבלן לוקח את זה בחשבון, בסוף הדייר רוצה תוך חודש להיכנס לדירה החדשה שלו. יש כאן המון פסיכולוגיה בדבר הזה.
המון, המון.
זה להרגיע את האנשים, זה...
להביא להם כוס מים שצריך, כן.
כן, כן, אתה יודע, אני חושב שאתה מדבר איתם בגובה העיניים, ואתה פורס להם את ה... יתרונות והחסרונות. תמיד אני אומר, תפרוס כן. לאנשים יתרונות וחסרונות של כן. העסקה.
נכון. ואני חוזר רגע לשאלה שלך, אופיר. מי שרוצה לעשות את זה לבד, יש לי בחור שהתקשר אליי לפני שבוע, הוא בגוגל נותנים חודש חופש. ידעת את זה? חודש חופש פעם בשלוש שנים. וגוגל או פייסבוק, לא זוכר איפה הוא עובד, אבל באחד המקומות הטובים, היותר שווים האלה, והוא אמר, אני בחור בן 29, אין לו 30. הוא שומע מסביבו, כולם קונים דירות, מה, אני מרוויח תוך, חייב לקנות החודש דירה. הוא נתן לעצמו דדליין שתוך חודש הוא קונה דירה. שמעתי את הבחור, אני לא אנקוט בשמו, למרות שהשם שלו הוא כמעט כמו השם שלי. השם שלו זה השם שלי. אם הוא שומע אותנו, אז הוא מוזמן. ואני שמעתי אותו ואמרתי לו, תקשיב, תעשה את זה לבד. והוא פשוט... לקח חופש מהעבודה, והוא רואה דירות, והיא מתווכים, ובלי מתווכים, והוא עושה את זה. הוא עושה את זה, והוא עושה את זה יפה. הוא מתייעץ איתי. הייעוץ שבינתיים לא עולה לו כסף.
כן, אבל בסוף דרך אגב, יכול להיות שיקבל את ההחלטה. שמע, גם לראות 20 דירות, או 15 דירות, אתה צריך... אחד היתרונות של מתווך, אני חושב, זה המיקוד. שהוא ימקד אותך על... גם רכישה, גם קנייה, אתה יודע.
נכון.
אני אומר ללקוחות שלי, שמגיעים למצב של, נניח, רוכשים מקבלן, דירות שיש בבעלות, משפרי דיור שיש בבעלותם דירה יחסית זולה, נניח, שמאוד מותאמת למשקיעים. אתה יודע, דירה של מיליון וחצי, והם קונים...
יש דבר כזה?
יש מקומות עדיין בארץ שדרש דירה מיליון 600, מיליון וחצי, מיליון 400, ואז זה משפרי דיור לקבלן, אבל הקבלן נותן להם את האכלוס, נניח, עוד שנתיים. ואני אומר להם, בואו, תבדקו עכשיו, תתפסו אבל מתווך, אבל תגידו לו, אל תביא לי מישהו שרוצה עכשיו פינוי. תנו לו הגדרה שהפינוי הוא בעוד שנה וחצי, שנתיים, שהבעלות עוברת, הלוח תשלומים 80% עכשיו נניח, סוגר לכם את המשכנתא, אתם יודעים להעביר את הכסף, נמנעים במדע תשומות בנייה, כל האי ודאות. מצד שני, יכול להיות שזה גם אם משקיע, שאתם אולי במקביל תשלמו לו שכר דירה, או תוזילו לו את מחיר העסקה, כאילו תגלמו בתוך העסקה שכר דירה עתידי שלכם, ואז יש לכם נכס לגור בו. כלומר, ואז אותו מתווך, לא מבלבל להם את המוח עם מחר פינוי. קונה כאלה, זה מאוד, וגם כנגד, אם אני מחפש דירה, אז אני אבוא אליך ואני אגיד לך מה הצרכים שלי, כי בסוף שאני הולך ומחפש דירות לבד, זה גם מאוד מאוד קשה, אני חושב, שאתה היום מחפש דירה... כל הטלפונים שאני צלצל, זה כולם מתווכים.
כן, גם למתווכים לא תמיד יש סחורה, וסתם שמים הודעות.
הם גם שמים את זה.
אני מפרסם הודעות רק של דירות שאני מוכר.
כן, אני כבר נחלתי הרבה פעמים בדירות שהן לא שלהם.
כן, יש כאלה לצערי. נכון, נכון. נכון מאוד. אנחנו מנסים לחסוך הרבה זמן יקר, אנחנו גם יותר מזה. אני היום מנחית אנשים לקרקע המציאות. בא אליי איזה מישהי, יש לה פנטזיה, יש לה קיבלה על הדירת גן שלה, 5 חדרים ברעננה, קיבלה באמת הצעת מחיר יוצא דופן מקונה. אבל יש לה איזה פנטזיה שב5 מיליון היא תקנה בית. אז היא יושבת איתי ואני עושה פוקוס ומבין שהשדרוג שלה לנכס הבא, מה לעשות? הוא לא יהיה בית פרטי ברעננה עם 5 מיליון, עם כל הרצון הטוב שלה. היא לא תצליח לעשות את המעבר לבית פרטי. והנחתתי אותה לקרקע מציאות ונתתי לה קצת לחשוב מה שנקרא מחוץ לקופסה, ונתתי לה אלטרנטיבות, דירות גן, דירות פנטאוס, דופלקסים, והפנימה את זה לאט לאט, לקח לה זמן, והיא היום מסתובבת איתי, וזה סוגי הנכסים שהיא רואה, היא כבר הפסיקה אפילו לחפש בתים פרטיים, כי היא מבינה שהתקציב שלה לצערה לא יאפשר לה למצוא את מה שהיא מחפשת.
כן, זה לא... בסוף צריכים להבין שיש דבר שנקרא תקציב, שיש דבר שנקרא כיוונים, שמישהו שיכוון, וכן, גם אפשר לעשות אותו דבר דרך אגב, במשכנתאות, אפשר לעשות זה לבד. לך לבד לבנק, הכל טוב.
נכון.
בסוף שאתה
מגלה... זמן שווה כסף, אבל...
לא, זה לא רק זמן, בסוף שאתה מגלה ש... כמה בנק דפק אותך, סליחה על הביטוי.
אולי תעזור לי, זו תקופה טובה, אופר, למחזורים, למי
לא, שעכשיו לא? לא, עכשיו מחזורים פחות.
כן, אוקיי.
אלא אם כן לקחת משכנתה ממש ישנה. עכשיו מחזורים פחות, כי הריביות דרך אגב מאוד עלו עכשיו.
כן, אה?
כן, שזה גם כן משבש כן, את כל
הליכה. בנק ישראל העלת הריבית.
בנק ישראל לא העלת הריבית. זה הריבית הפריים נשארה אותה ריבית, אבל אוקיי. מה שקורה, כל העלויות גיוס של הבנקים, של הכספים, הם עלו. הם עלו בצורה מאוד משמעותית, וחוץ מריבית הפריים שה... הוא מרכיב מסוים, שער ריביות השוק עלו בצורה, בין חצי לכמעט 1%, תלוי באיזה מסלולים, במגוון תמהיל, אבל זה יכול לשבש ב-200-300 שקלים את הריביות.
ולכן זה מחזיר אותנו באמת למה שסיפרת, שאנשים לוקחים התחייבויות, זה לא בדיוק נכס, זה התחייבות, שיבדקו טוב טוב אם הם יעמדו בהתחייבות הזו.
כן, תודה,
לא לקנות דירה בכל מחיר.
אני אנצל רגע, תודה, תסלח לי שאני גוזל מזמן התוכנית שלך רגע.
כל בסדר, רק תשאיר לי מקום התוכנית. לספר על השכונה החדשה.
לא, אין לנו כמעט זמן, אבל אני אגיד לך משפט אחד. כל האישורים העקרוניים, כל הסימולטורים של הבנקים, ומרבית הסימולטורים, אמרתי, מרבית הסימולטורים החופשיים שנמצאים בשוק, שאתה מכניס מספר מיליון שקל ונותן לך 4,200, 4,500, 4,000, זה מספר שהוא לא קיים. זה מספר שהוא קיים בחודש הראשון של הסימולטור. הוא לא כולל הצמדות למדד, שינויים בריביות, כלום מהדברים האלה.
אוקיי.
ואותו החזר של 4,000 נניח, או 4,200, יכול להיות שבעוד 5 שנים זה יהיה 4,800 בכלל, או 4,900.
וואו.
יש כאן המון המון פרמטרים שצריכים להבין אותם.
זה המפה, מפת דרכים שצריך להראות ללקוחות
שלי. לא, את זה אני מראה, זה ללקוחות שלי אני מראה, אבל אני אומר שלקוח מגיע ואומר, אוקיי, אני רוצה 4,000 שקל לשלם משכנתה, ואומר, תראה, אישור עקרוני 4,000 שקל, חביבי, תנסה להבין מה זה אומר בעוד 5 ובעוד 10 שנים.
עם הילד הראשון שלך והשני שלך.
ולהבין את השינויים במשכנתה לפני, האישור העקרוני הוא נחמד, הוא טוב, הוא סבבה, אבל להסתכל על כל התמונה, בדיוק כמו שאתה קונה דירה, זוג צעיר שקונה דירה 5 חדרים, הוא מסתכל על המשפחה שלו גם בדבר הזה. השכונה החדשה ברעננה?
אוקיי, אז בואו נספר גם על דברים טובים.
כן, כן, כן.
רעננה התחילה למעשה עבודות הפיתוח בשכונה החדשה ברעננה, תוכנית רש עין 2012 ב', אם אני לא טועה. התחילה, מדובר על אזור שהוא צפונית לכביש 531, רחוב פרדס משותף לרחוב 531. פרדס משותף זה הרחוב שאני גר בו. הוא הופך להיות קצת יותר שקט ממה שהוא היה.
צפונית ל-5-3.
בין 5-3-1, תדמיין, לפרדס משותף.
לכביש 4.
לא לכביש 4.
אז זה רצועה מאוד קטנה יחסית.
זה רצועה קטנה, כן. זה רצועה, בואו נגיד ככה, קצת מזרחית לבן גוריון. אתה מכיר, ממקום בלב למעשה, הבית קפה שם, מזרחה.
רצועה נת.
עד כמעט תיכון אביב.
שכונה נת, זה לא משהו...
זה רצועה לא קטנה. היא קטנה. עוד פעם, באופן יחסי, נגיד, לנווה זמר. נווה זמר היא סדר גודל של 3,500 יחידות דיור. אנחנו מדברים על שליש מזה, 1,500 יחידות דיור. אבל כן, זו שכונה שהתחילו בה את עבודות הפיתוח, ממש רואים את זה, הדחפורים, הבולדוזרים האלה, הענקיים, הוולבוים האלה, השופלים, התחילו להניח את התשתיות הביוב, זו הולכת להיות שכונה נהדרת בעיניי.
מה הגודל, זה לא צמודי קרקע, נכון?
לא, זה שכונה של בנייה רוויה, היא שוב תהיה עם האופי של רעננה, של בנייה של החל משלוש קומות עד שבע קומות. הסיבה שזה עד קומה שביעית זה מבחינת שיקולי טיסה. יש, זה עדיין נתיב הנחיתות של השדה תעופה הרצליה.
איזה מזל שהשדה תעופה הרצליה קיים.
אז לא נתנו להם, למרות כל ההקלות שהם ביקשו, כל היזמים האלה ביקשו הקלות ולהוסיף עוד קומה וזה, אז הם קיבלו את המקסימום, והמקסימום לדעתי זה מה שזה מאפשר, לא עובר את השש קומות. אז זה יהיה איזה מיקס של בניינים של 3-4 קומות ובניינים של 5-6-7 קומות. שכונה ירוקה, הקצו לה שם גם נדמה לי 20% מהדירות שיהיו לטובת השכרה לזוגות צעירים שעוד קצת נשארו, פחות ופחות ברעננה.
נקווה, אבל כנראה שהמחירים זה יהיו מחירי רעננה.
המחירים הם כבר מחירי רעננה. הם כבר, לא כנראה, הם כבר, כי עד לפני, עכשיו כבר לא מוכרים, אבל עד לפני שנה, מכרו זכות לדירה שם.
זכות לדירה.
הזכות לדירה, מי שלא יודע, זכות לדירה, זה קנייה של, כאילו, יחידת המגרש בדירה שלך, ועל זה אתה מוסיף את עלויות הבנייה.
זה רק הקרקע, למעשה.
זה רק הקרקע עבור הדירה.
בניין מורכב מקרקע ו... קרקע זה יכול להיות גרגיר חול בערך, תלוי בגודל המבנה, אבל...
כן, וצריך לעשות את זה גם חכם, ולא לא להסתכן, לקנות סתם זכות, לראות שאין הפקעות, שבסוף מה-200 מטר שלך יהיה אולי 100 מטר, ובמקום זכות לשתי דירות, זה יהיה זכות לרבע דירה.
יש כוח, אני מציין, אני אישית מציין, זכות לדירה, זכות לדירה. יש כוכבית ענקית ליד, נכון. לבדוק טוב, 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 לבדוק טוב, טוב, טוב.
נכון, אז עד לפני שנה, זכות לדירה כזו של 4-5 חדרים, תומחרה סביב ה-1,300,000 לפני עלויות בנייה.
וואו, כלומר פלוס עלויות בנייה של סביבות ה-2 מיליון שקל לפחות, פלוס מינוס כאלה.
קצת פחות, אבל...
כן, אבל זה גם סטנדרט של רעננה, זה לא דירת עמידר, סליחה, בלי להעליב.
נכון.
ארז, השעה הזאת עפה לנו מאוד מאוד מהר.
וואו, איזה מהר, רציתי להמשיך.
לא, פעם בבאה שתבוא.
תזמין אותי עוד פעם, אבל זה היה אחרי שריקו יבטיח לי, יממש את הארוחת צהריים.
קיצור, אל תבוא אף פעם, לא סתם, ריקו יממש. שמחתי מאוד לארח אותך כאן באולפן, אצלנו בפרלמנט הנדל"ן. מי שרוצה, ארז שיר, נדל"ן בשרון, נכון?
נדל"ן בשרון, ואופר זוכר את המספר שלי בעל פה.
052-747-1747.
זה אלוף אתה, היית ונשארת.
אני חושב שזה אחד הטלפונים היחידים שאני זוכר.
כן, אבל מי שלא יודע, 747 יצא לפני שנתיים מהשירות, אז אין יותר מטוסים לצערנו, את הג'מבוים הגדולים, אבל תזכרו ג'מבו. ג'מבו בנדלן באזור השרון.
כן.
שמחתי להתארח, כיף גדול אופר.
תודה, תודה. אנחנו יוצאים לאיזשהו פגרונת חגים, אנחנו שבוע הבא לא נהיה פה, ואחרי זה חול המועד, ואחרי זה יום הזיכרון ויום העצמאות ויום השואה, אנחנו נחזור אחרי זה. כן, כמעט עוד חודש. אני רוצה להודות לדרור, שותפי לתוכנית, לריקו, לפינה הקבועה שלו, לשוקי ואוסנת העיקרים שנותנים לנו כאן ברדיו סול בית, ולכם המאזינים שאיתנו כבר כמעט יותר משבע שנים.
וואו.
יותר משבע שנים אני עושה רדיו, פה בתחנה כמעט 4 אני חושב.
וואו.
תודה רבה.
חג שמח. פסח קשר לכולם.
סוף שבוע נעים. תודה רבה.